Shavua Tov. Italnu layein banose vekimat siyamnu im yirtzeh Hashem machar nuchal lesayem et hanose shel maaseh v'totzaat hamaaseh. והחלוקה הזאת היא מאוד מאוד יסודית, וראינו כמה וכמה סוגיות שהן תלויות בהבנה הזאת. ונוסיף פה סוגיה מעניינת של מצוות תלמוד תורה. הרב זלין זכרו לברכה, שהוא ידוע מפורסם כעורך ויוצר, הוא יצר את המפעל הגדול הזה של האנציקלופדיה תלמודית, אז יש לו ספר שנקרא לאור ההלכה, וצילמתי לכם כמה עמודים מתוך מאמר על תלמוד תורה וידיעתה. החידוש, יש לו כמה וכמה חידושים פה במאמר הזה, ולפי טענתו מבסס את כולם על שולחן ערוך הרב של הרבי הראשון של חב"ד. כפי שידוע לכם, האדמו"ר הזקן כתב שולחן ערוך, אבל אינני יודע אם ידוע לכם, הוא השקיע מאמץ עצום בנושא של מצוות תלמוד תורה, וחידש שם הרבה הרבה חידושים. למעשה היום אי אפשר ללמוד את הנושא של מצוות תלמוד תורה בלי ללמוד את האדמו"ר הזקן, אי אפשר. על כל פנים, הפתיחה כאן של המאמר היא כזאת: ישנם שתי מצוות בתלמוד תורה וכדאי להבחין ביניהם. בקלות אפשר לעבור עליהם כאילו הם שתיהם אחת, אבל הם שתיהם חלוקות זו מזו, ושתיהן נלמדות מפסוקים ממקורות שונים בתורה. מצווה אחת היא מצוות לימוד התורה, ותכף נראה בעמוד ראשי מה המקור בתורה למצוות לימוד התורה. אבל יש מצווה נוספת של ידיעת התורה, ועוד מעט נראה שיש מקור בתורה למצוות ידיעת התורה. עכשיו, בנוסף לשתי המצוות הללו, יש גם מצווה נוספת ללמד את הבן תורה, אבל את המצווה הזאת נשים בינתיים הצידה. ייתכן שהמצווה ללמד את הבן היא בעצם המשך של המצוות הקודמות, אם זה המצווה של לימוד התורה, עצם הלימוד, או המצווה של ידיעת התורה. על כל פנים, עיקר המצווה המוטלת עליי ועליך ועל כל אחד מישראל היא המצווה של לימוד התורה, והמצווה מצד שני של ידיעת התורה. הוא מביא שתי דוגמאות של לימוד התורה בלי ידיעת התורה. כלומר, איך אפשר להפריד ביניהם עד כדי כך שניתן לקיים את המצווה של לימוד בלי המצווה של ידיעה. אולי אתם עצמכם חושבים על דוגמאות שכאלו. הדוגמה הראשונה היא עם הארץ. עם הארץ ייתכן שהוא לומד תורה והוא אינו מבין את התורה, ובלשונו של רב זבן אינו רוכש לעצמו שום ידיעה. יבוא אותו עם הארץ ויגיד, מה לי ולמצווה הזו? מכיוון שהלימוד שלי לא מביא לידי ידיעה, אז על כן אין שום טעם, המצווה הזאת היא לשווא ולא קיימתי אותה. לא, באה תורה מחדשת שעצם הלימוד כמטרה בפני עצמה, עצם מעשה הלימוד, כאן אנחנו מדגישים את הפעולה שהאדם עושה, יש בה משום קיום המצווה אפילו בלי ידיעת התורה. דוגמה נוספת, הבן אחות של רבי שמואל שאל את הדוד שלו, של רבי שמואל, הזכרנו את זה פעם במנחות דף צדי תת עמוד ב', כגון אני שלמדתי את כל התורה כולה, מה לי וללמוד חוכמה יוונית? כלומר, קיימתי את המצווה של תלמוד תורה, כי אני יודע אותה מתחילתה ועד סופה, דבר שמדהים לחשוב עליה. אז מה לי עכשיו אם אני פטור מהמצווה של תלמוד תורה, כי כבר קיימתי אותה, אני יודע את כל התורה כולה, אז יש לי להקדיש, להתרכז בחוכמה של ימיהם, הפילוסופיה של ימיהם, דהיינו חוכמה יוונית. אז רבי שמואל הדוד ענה לו לבן אחותו, כתוב בפסוק ביהושע, בספר יהושע, בתנ"ך, כתוב והגית בו, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. שיש מצווה ללמוד את התורה ביום ובלילה, המצווה היא תמידית, ואין לך זמן שהוא לא מן היום ולא מן הלילה. נכון? כל זמן, כל קטע של זמן הוא או מן היום או מן הלילה, והתורה מחייבת אותנו ללמוד תורה. אז לגבי בן דומו, בן אחותו של רבי שמואל, הרי הוא כבר ידע את התורה. אם כן, הלימוד שלו היא מצווה של לימוד, אפילו בלי קשר לידיעת התורה. הלימוד של עצמו מהווה מטרה בפני עצמו, מצווה דאורייתא של עצם מעשה לימוד. ויש שתי דוגמאות. יש דוגמה של לימוד בלי ידיעה, משום שאין לו אפשרות לדעת את התורה, לא מבין את התורה, ומצד שני, מהקצה השנייה, יש אפשרות של לימוד בלי ידיעה, משום שהוא כבר יודע את התורה. אז בשני המקרים הללו, יש מצווה של לימוד התורה, מצד עצם הלימוד, אף על פי שהלימוד הזה לא מביא לידי פרי, הוא לא מוציא פרי של ידיעת התורה. ולכן למשל, האלטר רבי בהלכות תלמוד תורה מדגיש ומזהיר גם את עם הארץ, שלא יבוא ולחשוב שמה אני לא יכול להשיג את הבנת התורה, אז אין לי עסק בה, לא. על כל פנים, יש לך חובה ללמוד את התורה, ועצם הלימוד, עצם הלימוד הוא מצווה בפני עצמה. חשבתי על פי זה, אולי אפשר לומר שאלו, היום זה כבר לא כל כך נהוג, לא כל כך בנמצא, שכיח, אבל בימיהם היו אנשים שהיו קוראים תהילים. לא הבינו את התהילים, הם היו אמרצים. אבא שלי סיפר לי שגם בעיירה שלו לפני 100 שנה היו כאלו טילם זוגרס. זה מה שהם עשו, הם היו אחרי התפילה או לפני התפילה ישבו וקראו טילים. אז נשאלת השאלה, האם על פי ההלכה יש לזה משמעות? הם לא מבינים את מה שהם קוראים, לכאורה זה מעשה טוקי ואלמה, מעשה כאילו חיצוני או טכני. אבל התשובה היא כן, כי יש בנוגע לתלמוד, בנוגע לתורה שבכתב, אמנם הרבי אומר לא בנוגע לתורה שבעל פה, תורה שבעל פה זה הבנת התורה, אבל בנוגע לתורה שבכתב יש מצווה של עצם קריאת התורה. הקריאה עצמה יש בה משום מצווה של לימוד התורה, אף על פי שהוא לא מבין את התורה. אז יש כאן לימוד וקריאה אפילו בלי ידיעה. מעידוך גיסו, וכאן אנחנו עוברים לעמוד ריש ה' מצד שמאל, יש גם מצווה של ידיעת התורה. מה המקור לשתי המצוות הללו? המצווה של לימוד התורה יצא לנו מהפסוק ודיברת בם, כתוב לימדתם אותם את בניכם, שזאת חובת האב ללמד את הבן, ודיברת בם. ודיברת בם הוא עצם הדיבור בתורה, עצם קריאת התורה, אף על פי שאין בה משום ידיעת התורה. אז הלימוד הוא מטרה בפני עצמו, עצם מעשה הלימוד, ואין כאן אפילו שמץ של תוצאה, דהיינו ידיעת התורה, לא משיג את התורה, אבל בכל זאת ודיברת בו. בנוסף לכך התורה אומרת ושיננתם. מה פירוש ושיננתם? מלשון שינון. שינון זה לא סתם קריאת התורה ודיבור בתורה בלי הבנה. הספרי לומד מהפסוק ושיננתם, כפי שידוע לכם, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, וכל מקום שישלחה אל תגמגם, אלא תאמר לו מיד. זאת אומרת, אדם צריך לרכוש לעצמו ידיעה, ידע רחב בתורה, עד כדי כך שכל שאלה שישאלו אותו, הוא מסוגל לתרץ אותה, לענות עליה. הנה לדוגמה, אם אדם קורא קריאת שמע פעמיים ביום, האם הוא יצא ידי חובת תלמוד תורה או לא יצא ידי חובת תורה? אז זה תלוי. אם מבחינת לימוד, אז יש לו לפחות את המינימום של לימוד, כי הוא קרא את הפרשיות הללו פעמיים ביום, שחרס וערבס, ויש לו לפחות המינימום קיום, הקיום המינימלי של, של קריאת התורה, של לימוד התורה. אבל אי אפשר לבוא ולומר שיש לו ידע בתורה, הוא חש בעצמו ידע, כל יום ויום הוא חוזר על אותו, על אותה פרשייה. מאידך גיסא, אדם שיודע את התורה, אז הוא מקיים את המצווה של ושיננתם. אז חשבתי ששתי המצוות הללו מהוות למעשה דוגמה קלאסית של החקירה שלנו, אם זה מעשה הלימוד, אם זה תוצאת מעשה הלימוד, אם זה עצם הלימוד של עצמו, הפעולה, אם זה תוצאת הפעולה, דהיינו הידיעה. ומעניין, זה לא הספקתי לצלם לכם, אבל בעמוד ריש זיין הוא מביא שיש מונה המצוות שמנו שתי מצוות, מצווה של עצם הלימוד ומצווה של ידיעה. עכשיו מעניין, וזה אני אומר במאמר המוסגר, האם הידיעה של התורה היא גופה מעשה מצווה על מנת להגיע לתכלית המצווה? זאת אומרת, האם ידיעת התורה היא מטרה בפני עצמו, או דילמה היא אמצעי כדי להגיע ל... ופה אני צריך את עזרתכם, לקיום התורה, כי התורה אומרת, ולימדתם אוסום לעשותם, ושמרתם לעשותם, שהלימוד צריך על מנת, להיות על מנת, לקיים את התורה, לשמור את התורה. מה יהיה הדין אם אדם לומד, והלימוד שלו לא מביא לידי מעשה? לא משום שהוא מתכוון דווקא שלא לקיים את המצוות, אלא למשל אדם לומד את הפרשה של בן סורר ומורה, שחזל אומרים לו אוהב לא נברא, או, או בזמן הזה הוא ילמד את הדין של קודשים או של טהרות שאינם נוהגים בזמן הזה. אז הבייס הלוי רב יוסף דוב סלוויצ'יק הקפיד מאוד על הנושא הזה, שיש כאלו שטועים והם בטעות חושבים שהמצווה של ידיעת התורה איננה תכלית בפני עצמו, אלא היא אמצעי כדי להגיע לידי קיום התורה. והוא אומר שהדגישה הזאת היא נכונה רק לגבי נשים. אישה פטורה מתלמוד תורה, אבל היא חייבת ללמוד את הדינים שהיא זקוקה לדעת אותם על מנת לקיים את התורה. אז בשביל אישה המצווה של ידיעת התורה היא רק לשם, היא רק, איך אומרים, פסיעה כדי להגיע לשמירת המצוות, לקיום התורה. ולכן ההבדל בין אישה לאיש לגבי מצוות תלמוד תורה היא כאשר אישה אין לה תכלית בלימוד כשל עצמו, הלימוד אינו אלא אמצעי כדי להגיע על ידו למה? לקיום התורה. מה שאין כן לעומת זאת, בניגוד לכך באיש, המצווה מוטלת עליו היא ידיעת התורה לשם ידיעת התורה. והוא טוען שזה היסוד של הקדימו נעשה לנשמע. מה פירוש נעשה? אם הם אומרים נשמע ונעשה, זאת אומרת בוא נשמע את התורה ונעשה את התורה, אז היה משמע שהשמיעה של התורה היא רק, איך אומרים בעברית, stepping stone, היא רק דרגת כאילו הקדמה כדי להגיע למטרה הסופית של קיום התורה, של נשמע, של סליחה, של נעשה. לא, נעשה, קודם כל נקיים את המצוות. ומה שאנחנו זקוקים לדעת איך לקיים את המצוות בליל הפסח, תן לי הגדה של פסח, וכתוב שפה בשלב הזה אני מרים את הכוס ופה אני מכסה את היי המצות וכו', זה נקרא נעשה. אחר כך קיימתי את הנעשה, יש נשמע, יש לימוד התורה. למה? כי הידיעה של התורה יש לה חשיבות בפני עצמה כמטרה בפני עצמה. ולכן רבותיי, אני מזכיר לכם את החקירה הזאת ואת ההבדל בין אישה לאיש לתלמוד תורה, כי אם ירצה השם, אחד מהמפתחות שאני רוצה לדבר עליהם, לא עכשיו אבל בהמשך, זה השאלה אם זה מטרה בפני עצמה, רק היכתמצא כדי להגיע ל... אם זה הכשר מצווה או גוף המעשה מצווה. עכשיו יש לכם עמוד רי שחט, נכון? אז בעמוד ריש חט למטה הוא מביא חידוש עצום של הרב שולחן ערוך. יש נפקא מינה, כן? יש לכם ריש חט שצילמתי לכם?
צד ימין
כן, הקטע מתחיל עם המילה אפשר, אפשר היה לחשוב. יש לכם כזה דבר? אם יש לכם רק תגידו כן, כי אם אתם לא אומרים כן אז אני מניח שלא. אוקיי, מספרים, אבל יש לכם קטע שמתחיל בערך 10 שורות מלמטה מתחילת העמוד אפשר? אוקיי, אז בסוף העמוד סימנתי לכם בקו מתחת האותיות שהרב שולחן ערוך מחלק באופן יסודי בין מצוות לימוד התורה לבין מצווה של ידיעת התורה. והוא טוען כך, יש לנו כלל שהעוסק במצווה פטור מן המצווה, אבל יש מצווה אחרת שיוצאת מן הכלל. וזוהי סוגיה במסכת במועד קטן, שהסוגיה קובעת שביחס למצווה אחת מתוך התרי"ג הוא חייב להפסיק את המצווה כדי לקיים מצווה אחרת. מהי אותה מצווה? תלמוד תורה. בתלמוד תורה, כיוון שהלימוד הוא על מנת לקיים את התורה, אז אם באה מצווה אליך, יש לך הזדמנות לקיים מצווה, ומה אתה אומר? אני באמצע לימוד. אז פה אנחנו אומרים שיפסיק את הלימוד כדי לקיים את המצווה. זה ידוע לכם. אבל מה שלא ידוע לכם, לא היה ידוע לי, זה חידוש עצום של אלתר רבי. אלתר רבי רוצה לומר שאם מדובר בלימוד, כאשר הלימוד יש לו חשיבות משום שהוא מביא את האדם למעשה, אז הוא חייב להפסיק את הלימוד כדי לבצע, כדי לקיים את המצווה. אם זה ידיעת התורה, אז אם זה ידיעה לצורך ידיעת המצוות, לשמור את המצוות, אז אין הכי נעמי. אז אף על פי שבאמצע התעסקות בידיעת התורה, אבל כיוון שהוא עוסק בידיעת התורה על מנת לקיים את התורה, אז יש לו להפסיק כדי לקיים את המצווה. מה שאין כן, אם הוא לומד את התורה כדי לדעת את התורה, לא לשם אמצעי על מנת להגיע לביצוע התורה, לקיום המצווה, אלא הוא לומד ידיעה לשם ידיעה, משום שכל אחד וישראל חייב במצוות ושיננתם לבניך שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, כל מקום שישלחה הוא ידע איך להשיב. דהיינו, אדם חייב לרכוש לעצמו את כל התורה כולה, את חמישה חומשי תורה ואת כל כ"ד ספרי התנ"ך ואת המשניות ואת הגמרות ואת התוספתא ואת הספרו ואת המחילתא ואת הפסיקתא ואת השולחן ערוך. הוא חייב בכל. אז מה שהוא לומד כדי לקיים את המצווה, אז יש לו להפסיק כדי לקיים מצווה, לא משנה איזה מצווה. אבל אם הוא עוסק בידיעת התורה לא לשם ביצוע, לא לשם מייס מצווה וקיום ושמירת המצוות, אלא ידיעה לתכלית בפני עצמו, אז הוא אומר, כאן אני אומר, עוסק במצווה, פוטר מן המצווה, וכל זמן שהוא עוסק בידיעת התורה, ועוד לא רכש את ידיעתה, ולא מדובר על ידיעה של שולחן ערוך אורחי, מתי להניח תפילין, ואיך לענות אמן באמצע הקדושה וכו' וכו', אלא הוא לומד טהרות, והוא לומד קודשי, והוא לומד זרועים, ואין לזה שום שייכות בשבילו להלוך למעשה, אלא לשם ידיעת התורה, כי אדם, מצווה על אדם לדעת את התורה, אז בחי גבנו עוסק במצווה פוטר מן המצווה. תראו את זה בפנים. ההבדל ההלכה בין מצוות ידיעת התורה כולה למצוות והגית בו, שמצוות והגית נדחס מפני מצווה אחרת שאי אפשר לעשות על ידי אחרת, מה שאין כי מצוות ידיעת התורה לא נדחס. אז תיינו בנושא הזה. אוקיי,
זה הלך למעשה?
אינני יודע, לא באתי לפסוק, אני באתי רק לימוד לשם לימוד לשם ידיע. אוקיי, עכשיו, הנושא השני שרציתי לדבר עליו הוא הנושא של גירושין. ועוד מעט נגיע לחלק את הדפים שצילמתי לכם. קודם כל, בתורה כתוב בפרשת כי תצא, איש כי לא ימצא, כי ימצא ערב הדבר, וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה. הגירושין מתבצע על ידי נתינה לידה. הוא לוקח את הגט ונותן את הגט לידה לפני שני עדים לשם גירושין. אני לא יודע אם יש פה מישהו שראה אף פעם את מעשה גירושין. לא ראיתי. אוקיי. מאוד מעניין לראות את זה פעם אם יזדמן לך בבית. אז כאן אני רוצה לשאול שאלה כזאת. הרי מצד הבעל המגרש צריך מעשה נתינה, מצד האישה צריך לקבל את הגט בידה. איפה אני שם את הדגש? האם העיקר הוא על פעולת הנתינה, אלא שהפעולה חייבת להיות מכוונת על מנת שהיא תקבל את הגט לידה, או הפוך, נתחיל להגדיר את פעולת הנתינה על פי תוצאתה, דהיינו על פי הבידה, הקבלה, וכל שיש לה קבלת הגט על ידי הבעל, דהיינו שאני יכול לייחס את עצם העובדה שיש לה את הגט תפוס בידה על ידי מעשה הבעל, זה נקרא ונתן בידה. אז עוד פעם אני מדגיש, השאלה היא מה ההדגש, איפה אני מתחיל ואיפה אני מסיים. אני מתחיל עם נתינה על מנת שהיא תקבל את הגט, או אני אומר שקבלת הגט היא העיקר, ואני מודד את הנתינה ותנאיה על פי קבלת האישה. מי נפקא מינה? אז רב חיים היה חוקר חקירה כזאת. מה יהיה הדין אם יש לאדם יד פרוסטטי? אתם יודעים מה זה פרוסטטי? שזה לא אמיתי, זה מחומר גלם, רחמנא ליצלן. אוקיי? ויש לו גט בתוך היד הזאת. מה יהיה הדין אם האדם יבוא ויקח את היד הזאת ויתפור אותה לגופה של האישה, ועכשיו יש לה את הגט בידה? הבנתם את המציאות? הוא ייקח את היד המלאכותית שיש בה גט, ועכשיו הוא יעביר את היד הזאת אליה ויתפור, יחבר את היד לגופה של האישה.
אז הוא מוציא את זה מהגוף שלו?
כן. הוא מוציא את היד המלאכותית מהגוף שלו, ועכשיו הוא מחבר בחיבור הדוק והדוק את היד הזאת אליה. הרי נתינה לתוך ידה לא אבי, אבל עכשיו יש לה את הגט בתוך ידה, מחמת הבעל, מחמת האיש, כי הוא זה שחיבר לה את היד, וממילא יש לה את היד, יש לה את הגט בתוך ידה.
אז זה נקרא ידה עכשיו?
אם נניח, אני לא יודע, כך רב חיים הניח כנראה. אז רב חיים היה טוען שאם הבעל לוקח גט ומניח אותו על הרצפה ועל הקרקע ואומר לה, תלי גיטך מעל גבי קרקע, לא אביא גירושין. כי סך הכל הוא לא נתן את הגט לידה, והוא רק אומר לה, תדעי שיש גט מונח על הקרקע ותקבלי אותו, תרימי אותו. זה לא נחשב נתינה. אבל מה יהיה למשל אם הגט מונח על שולחן והאישה מכניסה את ידה מלמטה מתחת לשולחן, והבעל מסלק את השולחן באופן שכזה, או אולי את המפה של השולחן בצורה כזאת שהגט נופל לתוך ידה? אז רב חיים הביא לזה ראיה מסוגיה אחת במסכת גיטין בדף עין זין בפרק הזורק בגיטין. בלשון של חז"ל, בלשון של הגמרא, כתוב אורקלי חרצה. מה זה אורקלי חרצה? הגט היה תחוב לו במותן בין המכנסיים לבין הגוף, ממש הדוק. וכשהוא עומד ככה, אין לאישה אפשרות לקחת את הגט. ואורקלי חרצה, הכוונה היא שהבעל עקב, עיקם את הגוף שלו בצורה כזאת שהיא תוכל לתפוס את הגט. אז פילי פלאים הגמרא אומרת שהיא מגובשת. אומר בחיים, איך ייתכן? איפה כאן יש נתינה ונתן בידה? אומר בחיים, מוכח מכאן שמה שיש לתפיסה שבגט היא כתוצאה ממה שהוא הקים את גופו אורק לחרצה, אז הוא אפשר לה לתפוס את הגט, וזה נקרא ונתן בידו. אל תפרש, אומר בחיים, שבנתן בידו הכוונה היא נתינה לפי קנה המידה של מעשה נתינה. למשל בהלכות קודשים, כאשר יש דין של נתינה דם על קרות המזבח, אז צריך נתינה ממש באופן ישיר מידו עד המזבח. מה שאין כן כאן, אל תפרש וניתן ונתן בידה שצריך לקחת את הגט ולתת אותו ליד האישה. אומר בחיים, לא, מספיק שהוא מאפשר לה, היא פסילטייטס, הוא מאפשר לה שהיא תוכל לתפוס את הגט. אז עצם התפיסה שלה בגט, אם היא כתוצאה ממה שהוא עשה, זה נחשב נתינה. אז אני מתחיל בעצם עם התוצאה ואני חוזר לפעולה. ולכן אומר רב חיים שאם הוא מחבר יד מלאכותית לגוף שלה, אז היא מגובשת. למה? כי איך יש לה תפיסה בגט? מחמת הפעולה שהוא עשה כשהוא חיבר את היד לגופה, זה גוף הנחשב ונתן בידה. זה מה שרב חיים היה אומר. שומע? אוקיי. עכשיו אני רוצה ללמוד איתכם חידוש של הנתיבות. אני חילקתי לכם את הדף הזה, זאת אומרת משה אולי תקבל התק של הדף הזה. יש כמה עותקים?
כן,
יש אולי עוד ספר שאני אקח ספר בשבילי ואולי אחד בשביל אלן. אלן לא מרגיש טוב היום אבל הוא יגיע בעזרת השם מחר. אז תראו את הקטע מתחת לקו, ועוד מעט אני אסביר לכם איפה לקחתי את זה. אסור למכור בשבת, זה איסור דרבנן. מחירה בשבת, מה שנקרא דרך מסע ומתן, דרך מחירה, אסור. לגבי מי שברך ומחירת העליות, יש בזה הרבה דיונים בפוסקים, זה לא כל כך פשוט. אבל ייתכן שעושים את זה לא בדרך מקח וממכר, לא עושים מעשה קניין, כי סך הכל הוא רק זוכה בזכות עלייה לתורה, או הכנוס ובלצוע. ייתכן שזה כזמן שזה לצורך מצווה, אז התירו, אני לא יודע, אבל צריך לעיין בפוסקים. על כל פנים מחירה אסורה בשבת, מדבריהם זה נקרא שבות. שבות זה איסור דרבנן בשבת. עכשיו, הלכה קובעת, בסימן ריש ח' בחושן משפט, שאם הוא מחר בשבת המחירה חלה, המחירה קיימת והיא תופסת. למשל הגמרא אומרת במסכת תמורה בדף ה', כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני. אם אני עובר על איסור ואני רוצה לקיים איזושהי מחירה או איזושהי פעולה הלכתית שהיא אסורה על פי דין, אז התורה לא מכירה בקניין הזה. הקניין הזה לא חל, היא עובד לא מהני. מה זה לא מהני? זה לא מועיל. אז אם כן, נשאלת השאלה, כך מקשה הנתיבות, איך ייתכן שהמחירה שנעשית בשבת היא מותרת? סליחה, המחירה שנעשית בשבת שהיא אסורה, איך ייתכן שהיא חלה, שהתורה הלכה מכירה בחלות המחר, הרי היא עובד לא מהני. למשל אונס, אם אדם אנס אישה אז הוא חייב לשאת אותה. טוב, יש כל מיני תנאים, אבל יש לזה פרשה בכיתי צה. אז מה הדין אם הוא הלך וגירש אותה? הרי התורה אומרת ולא תהיה לא לאישה שהיא חייבת להיות אשתו כל ימיו, ואסור לו לגרש אותה. הוא הלך וגירש אותה, אז הדין הוא שבטל הגירושין. למה בטל הגירושין? כי כל פעולה שאדם עושה אותה כנגד ההלכה היא עובד, הוא הלך ועשה אותה, אז לא מהני. הוא לא יכול להשיג את, את מה שהוא רוצה להשיג כאשר, כאשר התורה אסרה עליו את הדבר הזה. אז התורה אסרה עליו את הגירושין? אומר נתיבות, אז לפי זה מדוע במחירה בשבת המחירה קיימת? דהיינו שהלוקח, הקונה, יש לו זכות על החפץ הזה למרות שהמחירה נעשית באיסור. אומר נתיבות יסוד, מתי אני אומר עובד לא מהני? זה רק אם על ידי זה שאני מונע, אני מבטל את החלות, אז ממילא אני עוקר את האיסור. אני מבטל את האיסור על ידי ביטול החלות, למשל בגירוש. כיוון שהתורה לא הכירה בגרשן, הגרשן הם פסולים, אז ממילא הוא לא גירש, ממילא הוא לא עבר לאיסור. אז כל היסוד שעומד מתחת לדין הזה של יובד לא מהני הוא כדי למנוע את עצם העבירה. על ידי ביטול המקח או ביטול החלות, במקרה שלנו ביטול הגרשן, ממילא אין כאן עבירה סלב, כי לא יוכל לשלחו כל יומו, וכאן הוא לא שלח אותם, משום שהגרשן לא הם בטלים ולא אוכלים, לא קשרים. מה שאין כן הוא אומר במחירה בשבת, אפילו אם תבטל את הקניין ותאמר שהוא לא מחר, עדיין הוא עבר על האיסור, כי האיסור הוא לא משהו מוכר את החפץ, דהיינו עצם המחירה התוצאה, אלא פעולת המחירה. התורה, ההלכה אוסרת את מייס המחיר, מה שאין כן במחירה בשבת האיסור הוא לא קיום המחירה, זאת אומרת עצם חלות המחירה, אלא מייס המחירה. ולכן לא עשו חכמים קיום המחירה, מייס המחיר כבר נעשה והעבירה היא גמורה, ולא מתקנים את העבירה על ידי ביטול המחר. ובחי גבנו לא אמרין אני עובד לא מהני. אז עוד פעם בואו נחזור ונסכם. לפי בעל הנתיבות החידוש ש... יש פה שני חידושים. החידוש הראשון שהוא מחדש הוא שמתי אנחנו מפעילים את הכלל של יובד לא מהני, זה רק אם נתקן את, ה... את הלאו על ידי לא מהני, זאת אומרת על ידי ביטול המקח או ביטול החלות, נעקוף את הלאו, כן? אז ממילא נבטל את הלאו, נעקור אותו, אז אני אומר יובד לא מהני. למשל באונס שגירש, על ידי זה שאני מבטל את הגירש שנמצא שהוא לא עבר על האיסור, כי כל האיסור רק הגירש. זה חידוש א'. חידוש ב', מה הטבע, מה היסוד המהות של האיסור מכירה בשבת? האם הוא מעשה המכירה, דהיינו אדם שמשתדל למכור, עצם הפעולה שהוא עושה אותה, או חלות המכירה, תוצאה של מעשה המכירה? והוא מחדש את החידוש השני הזה, שהאיסור בשבת הוא לא החלות הקניין המחר, אלא מעשה המחר. אז ממילא לא נתקן כלום על ידי יובד לא מהני. למה? כי מה שנעשה כבר נעשה, דהיינו המעשה אי אפשר להחזיר אותו חזרה, אי אפשר לבטל את עצם המעשה, אלא מה תבטל את המחירה. אז מה הרווחת? הרי האיסור נעשה, עבירה נעשית בשלמותה על ידי מייס המחירה, לא אכפת לי אם יש חלות או אין חלות. אז אם כן להפעיל את הכלל של לא מהני ולבטל ולעקור את המחירה, לא הרווחת כלום, אין לך שום רווח בזה, כי אתה לא יכול למנוע או לבטל את האיסור, האיסור כבר נעשה. וזה החידוש של הנסיבה, שכל מה שאנחנו אומרים היא עובד לא מהני, זה רק כדי להציל את האדם מן העבירה, זאת אומרת כדי לעקור ולבטל את העבירה. זה הרווח של יובד לא מהני. אבל אם העבירה נעשית בצורה כזאת שהיא מייסה העבירה, ולא אכפת לי אם יש חלות ויש תוצאה או אין תוצאה, העבירה כבר נעשית בשלמוס ובגמורה, כעבירה גמורה שלמה על ידי פעולת העבירה, אז ממילא מה תגיד יובד לא מהני? מה זה יובד לא מהני? לא הרווחת כלום. אוקיי, זה שני דברים שרציתי. עכשיו רבותיי, יש לי פה נושא שוב פעם על מעשה ותוצאת המעשה. הנה, אולי תחלקו זה, יש לך דף משוט הר צבי, נכון? זה הוצאתי מבר אילן.
מאיפה זה?
זה אולי אחר כך. אני רוצה להסביר לכם בעריכות קצת, לא ברפרוף ולא בצ'יק. אוקיי, אז יש לכם שני עמודים שצילמתי לכם. עמוד אחד הוא התשובה של הרב צבי פסק פרנק, כפי שידוע לכם, הוא היה הרב הראשי של ירושלים. וכדי להבין, אני חושב, את יסוד התשובה, נצטרך ללמוד לפחות חלק מהסוגיה במסכת שבת שצילמתי לכם. אז יש לכם שני עמודים, נכון? אוקיי. הנושא שלנו הוא בעצם גרומה בכלי בהמה. יש איסור לקחת שני סוגים, שני מינים של בהמה ולחבר אותם לעגלה או לקרון, to a wagon, ולמשוך את שתי הבהמות יחד. הם שתי הבהמות של שני מינים, הן מחוברות יחד תחת עול אחד, on the one yoke, נכון? וכשהוא מושך אותם והם מושכים את העגלה, אז הוא עובר לאיסור כלי בהמה. ואם למשל הוא לא מושך אותם פיזית אלא הוא קורא להם בקול וכך הוא מנהיג אותם, אז הלכה מכירה בהנהגה בקול כמשיכה. אין הבדל בהלכה, לא לגבי קניינים ולא לגבי כליים ועוד כמה דינים בתורה, אין הבדל, יש השוואה גמורה בין להנהיג אותם בקול לבין להנהיג אותם בידיים כשהוא מושך אותם. אז למשל בקניין משיכה אני יכול לקרוא לבהמה והיא באה, וכשהיא עוקרת יד ורגל אז אני קונה אותה בקניין משיכה אף על פי שלא נגעתי בבהמה, רק קראתי לה בקול, הקול קול יעקב. אבל אם זה בכליים אז זה הקול קול עשיו, הייתי אוקיי. עכשיו יש כאן תשובה של הרב צבי פסק ביורדי הסימן ריש ממבוב לגבי גרומה בכלי בהמה. כלומר, מה קורה לא כשהוא מושך את הבהמה והבהמה מושכת את הקרון או את העגלה, אלא יש משהו מונח על הבהמה והבהמה נושאת את הכובד, את המשקל הזה, וכאשר הוא קורא לבהמה או מושך אותה, ממילא היא נושאת את החבל הזה. עוד פעם, בדרך כלל התורה אומרת שאם אני מושך, בוא ניקח את הדוגמה הקלאסית של משיכה, הוא ממש מושך את המוסרות של הבהמה, הוא ממש מושך את הבהמה והבהמה מושכת את הקרון, אז זה נחשב כאילו על ידי שתי הבהמות הללו משני מינים הוא מושך את העגלה. אבל מה יהיה בחי גבנו שאין עגלה? הבהמות האלו הם אינם קשורות לאיזושהי קרון או עגלה, אלא יש משהו מונח על גבי הבהמה. אז על זה יש סוגיה במסכת שבת, אולי תראו את הגמרא בפנים. יש משנה במסכת שבת בדף נ"ד עמוד א' בפרק חמישי, במה בהמה יוצאת, שם מדובר על שביתת בהמה וכו' וכו'. אז בסוף המשנה כתוב שלא יקשור גמלים זה בזה וימשוך. אז אסור לו לקחת שני גמלים, לקשור אותם זה בזה ולמשוך אותם. ולכאורה זה נוגע לאיסור שבת. אין לזה קשר לכליים, כלי בהמה. כי הרי המשנה הזאת מופיע במסכת שבת בפרק חמישי. אומר רב אשי, עכשיו תראו, אם תספרו מסוף העמוד בנודל למעלה, 1, 2, 3, 4, 5, 7 שורות למעלה, אומר רב אשי, יש לכם? אומר רב אשי, לא שנו אלא לעניין כליים. כלומר, מה שנשנה במשנה הזאת שאסור לקרוך את הגמלים בחבלים, מדובר פה לעניין איסור כליים. לא לעניין איסור שבת. אין פה איסור שבת. שואלת הגמרא, כליים דמי, איפה יש פה כליים? הרי מדובר פה בגמלים, אין פה שני מינים. אומרת הגמרא, ואתם תעיינו בסוגיה הזאת בפנים, אני רק נותן לכם טיפה מניה פה מבחינה שטחית. אומרת הגמרא, אילם כליים דאדם. כלומר, כאן הגמרא הניחה, עוד מעט הגמרא תדחה את ההנחה הזאת, שגם אדם נחשב למין כמו מין בהמה. אז כל אדם יחד עם בהמה אחרת, אם נניח שיש פה איסור כליים, אז עכשיו החבלים הם כרוכים סביב ידו וגם סביב הגמלים. אז כשמושכים משהו, הם מושכים גם את האדם וגם את הבהמה יחד. והגמרא דוחה ואומרת, התנן יש למשנה בכליים, אדם מותר עם כולם לחרוש ולמשוך. כלומר, אין איסור כליים באדם. אלא, אומרת הגמרא, מה התכוון רב אשי כשהוא אמר שיש פה איסור כליים? כליים דחבלים. כלומר, שיש בעיה של כליים בחבל עצמו. החבל עצמו הוא עשוי מצמר, מפשטן, אז כשהוא מקשר את החבלים יחד, הוא עושה קשר בין צמר ופשטן, וזה נקרא שעטנז. אז הוא לא תכוון לכלי בהמה, אלא לכלי. עכשיו, נחזור להב אמינו. לפי ההב אמינו, מדובר בכליים של בהמה, אבל אדם גם הוא נחשב לנכלל באיסור כליים. אז תיינו פה בתוספות דיבור מתחיל ועתנן, ואם תאמר, אני לא מבין את ההב אמינו, אפילו יהי אדם נמי אסור, אפילו אם לפי ההב אמינו שיש איסור אדם מבהמה, תקשר, דמי כליים שייכוכו. מה סוחב את הבהמה פה? כיוון שאינו מושך בעגלה ובקרון, הרי האיסור של כלי בהמה הוא כשיש חיבור בין העגלה לבין הבהמה, והוא מושך את הבהמה, ממילא הוא מושך את העגלה. דוהה בשבת עירי. הרי אם מדובר בשבת, אז לא מדובר שיש עגלה והוא מקשר את העגלה לבהמה, את זאת הוא לא עושה בשבת. אז במה מדובר? אז בסוף התוספות, אם מדלג עד סוף התוספות, הוא אומר, אינם יש לומר, דחושב משיכה, מה שנושאים שניהם את החבלים. כלומר, הם לא מושכים את הקרן, את הקרון, סליחה, או את העגלה, אלא מושכים את החבלים שהם מונחים על הבהמה. אז תיינו פה בשוט הר צבי. בשוט הר צבי, בקטע השני הוא מביא בית יוסף בשם התוספות, לא יקשר גמלים זה בזה וימשוך, אבל מכניסו לתוך ידו חבלים, ובלבד שלא יקרוך, ויאמר רב אשי לעניין כליים שונו. כליים דמי, אילה מכליים די אדם, ותנן אדם מותר עם כולם, ויקשו בתוספות, אפילו יהי אדם נמי אסור, תקשה דמי כליים שייך, כיוון שאינו מושך בעגלה ובקרון, או בשבת עירי, והוא מביא את כל התוספות עד התשובה הסופית בתוספות. יש לומר, אינם יש לומר דחושב משיך מה שנושאים שניהם החבלים. כתב רבנו ירוחם כתיר את שני וכן מוכח בירושלם. ובתז כתב, אז פה מדובר ביורדי הסימון ריש צדי זין בדין איסור כלי בהמה. אז התז כותב על זה וזה לשונו, כיוון שהאיסור הוא משום מסוי החבל, כלומר, הוא סוחב, הבהמה סוחב את החבל, נראה, לפי זה נראה, די אין לקשור שני מיני עופות בחד חבל, כדי שלא יברחו. אדם קושר שני מינים של עופות בחבל אחד, כדי לשמוע עליהם שלא יברחו. דהוק שמנענים עצמם כדרך העופות, שמזיזים עצמם ממקום למקום, אפילו כשהם כפותים, ואז נושאים חוט המשיכה שנקשרים בהם. וגם בשני מיני אופוס יש כליים כדאיסו בפרק מרובה. והעולם אינם נזהרים, אינם יודעים להיזהר מזה. אז יוצא ככה, התז הבין להלוך למעשה על פי התוספות, כי גם רבני רוחם קיבל את התשובה הזאת של תוספות, שאם אני מושך בהימה ויש איזה חבל שמונח על גבי הבהימה, אז על ידי זה שאני מושך את הבהימה והבהימה נושאת את החבל, אני עובר על איסור, על איסור כליים. ולכן אם יש לי שני הופעות של שני מינים ויש בזה איסור כליים ואני מקשר אותם בחבל כדי שלא יברחו, עכשיו כשהעופות האלו מתחילים לזוז, לנוע, אז יש להם על גופם חבל, והם סוחבים את החבל הזה, הם נושאים את החבל, יש בזה איסור כליים. כך כותב התז, והוא לא מצא שאנשים נזהרים בזה. אומר הר צבי, לכאורה יש להקשות על דברי התז, מה בכך שמזיזים עצמם ממקום למקום? הגרומה הוא, ובגרומה אינו עובר. זה מה שכדאי להדגיש פה, שהר צבי מניח שאין איסור גרומה בכלי הקרן, וסליחה, בכלי בהמה. עכשיו, אין לו שום הוכחה להוכיח שאין דין גרומה ואיסור גרומה בכלי בהמה, אבל הר צבי מניח שזה כלל בכל התורה כולה. כל שהתורה אוסרת איסור ופעולה, הפעולה אסורה כשלעצמה, אבל לא על ידי גרומה. ואיפה הוא רואה דבר כזה? למשל הוא אומר בבוב מציע, שם מדובר בסוג אחר של כליים, בכליים רביע, כשהוא רובע שני סוגים של שני מינים של שתי מימות. הגמרא קובעת בבוב מציע שאינו עובר משום גרומה, ואומר וכן מוכח מהרבה מקומות דגרומה מפטר ואיסורים. אי מצאנו שיש באיסורים שעובר על איסור גרומה, על ידי גרומה, זולת היוצא מן הכלל, היכי דגולי קרוא להג'ה. אם התורה גילתה במפירוש, אז זהו היוצא מן הכלל, לא הכלל, דחייב בגרום. מה הוכחו שלו? יש סוגיה במסכת בחורות לגבי הדין של מטיל מום בבהמת קודשים. יש איסור לאו שלא להטיל מום בבהמת קודשים. והגמרא מביאה מחלוקת בין רבי מאיר ורבנן. לדעת רבנן, אפילו אם הוא מטיל מום בבהמת קודשים על ידי גרומה, גם כן עובר על האיסור. ורבי מאיר חולק, ושניהם מקרא אחד דורשו. יש כאן פסוק, התורה אומרת כל מום לא יהיה בו. מה זה כל מום? יש איזה ריבוי? אז רבי מאיר אומר שהריבוי הזה של כל מום הוא לרבות מטיל מום בבעל מום. מה יהיה? יש בבהמה כבר מום אחד והוא מטיל עוד מום נוסף. רבנן חולקים והם אומרים שאם הבהמה היא כבר בעלת מום, אין איסור הטולת מום. אבל רבונן סוברי, מה היתור דקרוע, מה הריבוי של הפסוק כל מום, לרבות גרומה. בספר יראים אומר, של רבי מאיר דדורש ללמד אל מום בבעל מום, לסלי איסור גרומה. אם כן הרי מפורש, דבשר איסורי תורנמי איקה פטור דגרומה, וכל מה שחכמים אומרים שיש איסור גרומה ומטיל מום זה רק משום הפסוק המיותר של כל מום לא יהיה בו. אבל אילולי היתור דקרוע, הריבוי המיוחד של כל מום, אז גם חכמים היו מסכימים לרבי מאיר שמטיל מום בקודשם על ידי גרומה פוטו. אז אם כן, הנה אתה רואה פעם אחרי פעם שאם זה ברביע אז כליים בשני מיני בהמות, אם זה באיסור מטלס מום, ולכן הוא הדין בכלי בהמה, כל שעובר על האיסור בגרומה, אז הוא פטור. כלומר, יבוא מישהו ויגיד שגרומה בעצם חייב בכל התורה כולה, אלא איפה שגרומה פטור זה היוצא מן הכלל. לא, הפוך הוא נכון. כדי לחייב את האדם על איסור בגרומה אני צריך פסוק מיוחד, וזה יוצא דופן, זה לא הכלל, זה היוצא מן הכלל. עין במשנה אומר שכוס למרביע השור פסולי המקדושים אין בו איסור דורייס ומשום לא תעבוד דו אינו אלא גרומה. ונראה דעתז לעניין איסור דרבנן כאמר, מה שהתז אומר שצריך להיזהר שלא לשים לקשור שני מיני עופות ביחד כי יש חבל שהם נושאים את החבל, זה נקרא גרומה. ומה תז מתכוון שגרומה אוסור בכלי בהמה, אלא הוא מתכוון לאיסור דרבנן מן התורה אינו עובד גרומה לאו כעובד בידיים. כן? פה הייתי מדגיש את המילים הללו. גרומה לאו כעובד בידיים, גרומה זה לא נחשב לפעולה למעשה האדם. אמנם זה גובהם את התוצאה, אבל אין כאן פעולה האדם. מכל מקום, רבנן אסרו, ולפי זה בכל גרומה באיסור מהדין כן, שאף שאינו עובר מן התורה, דגרומה לאו כעובד בידיים, מכל מקום עושה דרבנן, איסור דרבנן יש בזה. אז לסכם את מה שראינו פעם בתשובת הר צבי, אם תשאל את השאלה בכל איסורי תורה, בכל הלאווים שהתורה אסרה פעולה, מה יהיה אם עובר על האיסור הזה בגרומה? אומר הר צבי שיש כלל ויש יוצא מן הכלל. הכלל הוא שגרומה פוטר. כשהתורה אוסרת פעולה, הכוונה היא הפעולה בשלמותה באופן ישיר. יוצא מן הכלל, אם יש פסוק מיוחד, כגון לשיטת חכמים במטל מום בבהמס קודשים, שהוא לומד מהפסוק כל מום לא ייטול בו, שאפילו על ידי גרומה, אבל אילולי כך ודאי שהכלל הוא שלא עוברים על איסור אלא על ידי פעולה ישירה. בהמשך התשובה, ויש כאן עוד שלושה דפים שלא חילקתי לכם, הוא מביא כמו קונטרס של הגאון רבי אליעזר גורדון. אולי שמעתם על ישיבה שנקראת טלז? ישיבת טלז מקורה בליטא לפני 100 שנה, וראש הישיבה היה רבי אליעזר טלזר. הוא היה גאון אדיר, בעל מחדש חידושים נפלאים, ומאוד מעניין לשמוע על ההיסטוריה שלו. רב אליעזר טלזר, בטלז היה דרך מאוד מיוחדת בלימוד, גישה מאוד מיוחדת בלימוד. הבריסקאים לא החזיקו מזה, הם חלקו עליו הרבה דברים, אבל הוא היה מייסד השיטה של טלז, רב אליעזר גורדון, רב אליעזר טלזר. ובהמשך אתם תראו פה את הקטע למטה בעמוד שחילקתי לכם, הוא רוצה לטעון שעד הרבה הכלל הוא בכל התורה כולה שגרומה חיה, ולכן הוא מקשה קושה על המחבר וגם בעצם על הרמבה באיסורי ביה, הרמבה פרק תזיין באיסורי ביה, ביחס לאיסור של קרוס שבחה. אתם יודעים שיש איסור לאו של סירוס, מוכר לכם? איך אומרים באנגלית סירוס? שכחת את המילה, אבל זה גורם לאדם שהוא לא יוכל לפרוט ולרבות, עושים לו איזה מין ניתוח. What's it called in English?
When
for man to make him
incapable?
Yeah. No, I forgot the name. What's it called? Vasectomy. Okay, that's the name of ניתוח, אבל יש מילה יותר כללית.
Sterilization.
So. אז יש איסור לאו בתורה של sterilization. אז הרמב"ם כותב שאם הוא גורם לקרוס שבחו על ידי גרומה, המציאות כאן היא מאוד מדהימה, אני לא רוצה אפילו לדבר על זה, אבל קופס האודו ושיסה בו עושה כלב עד שנעשה קרוס שבחו, אז הרמב"ם אומר אינו לוקה עד שיסריס ביודו, הוא צריך לעשות מייסה סירוס ביודו, את הניתוח הוא עושה באופן ישיר. אז רב אליעזר גורדון מקשה על הרמב"ם, כי הוא סובר שהכלל הוא בכל התורה כולה שגרומה חייב, ויש רק יוצא מן הכלל שצריך מעשה ופעולה ישירה. אבל אבל זה מה שצפי פסוק פרק בכל התשובה הזאת, למרות שיש לו כל ירס הכובד לגון הבז דמיטלס רב לייס גון, אבל כל זאת הוא חולק עליו באופן תקיף ובחריפות להוכיח מכל מיני סוגיות בשעס שהרמם צודק שגרום הפוטור ולכן בסירוס גרום הפוטור ולכן בקליים גרום הפוטור וכל מה שאתה תתכוון להחמיר זה רק מדין איסו דרבונון, אבל הכלל הוא בכל התורה כולה שגרומה בכל האיסורים פוטר. אז זה מה הדבר שרציתי להביא לידיעתכם. אוקיי, אז בואו נסכם את מה שיש לנו, את הסוגיות שלמדנו היום. התחלנו עם הסוגיה של מצוות תלמוד תורה ועם החידוש של של הליאור הלוח של רב זבן שיש שתי מצוות בתלמוד תורה, המצווה של מייסה לימוד, המצווה של ידיעת התורה, וגם מצוות ידיעת התורה מתחלקת לשתיים, יש ידיעה לשם מטרת קיום המצווה ושמירת המצווה, יש ידיעה שהיא מצווה בפני עצמו. אחר כך למדנו את החידוש של הנתיבות, איך להבין את האיסור של מחירה בשבת עם האיסור מייס המחירה או תוצאת המחירה. אחר כך למדנו את החידוש של רב חיים שהדין של ונתן בידה בגירושין הוא לא מעשה נתינה לתוך ידה, אלא אם יש לה תפיסה לגט והתפיסה לגט מיוחסת אליו לבעל, הוא עשה את מה שהוא היה צריך לעשות לאפשר לאישה, לאפשר לאישה שהיא תוכל לתפוס את הגט, אז זה נחשב ונתן בידה. והסוגיה הרביעית היא הסוגיה של כלאי בהמה לגבי גרומה, האם הפעולה נאסרת או תוצאת הפעולה. ונפקא מינה לגבי כל איסורי תורה, שלפי הר צבי הכלל הוא בכל איסורי תורה חוץ מכמה יוצאים מן הכלל, שהוא חייב על הפעולה ולא על מה שנפעל מהפעולה. ורק במה תלמו בקודשים, כיוון שיש ילפוסה, יש יתורה דקרוע דחולמום, אז חכמים במסכת בחורות דף למד ג' ובית למדו מהפסוק הזה שהוא חייב במה תלמו בקודשים ואמס קודשים אפילו על גרום, אבל עניין כליים וכל האיסורים כגון סירוס, אז הדין הוא שדווקא על ידי פעולה ישירה הוא חייב. אז תעיינו בארבעת הסוגיות הללו, אם יש צורך לעוד מה המקום אז תגידו לי. עכשיו חילקתי לכם את הדף הזה ואני רוצה להגיד כמה מילים של הקדמה. אתם זוכרים שעיינו בכמה דפים במבוא, איך זה נקרא? מבוא, שכחתי את השם של המבוא, אתם זוכרים את הדפים שעברנו עליהם? על כל פנים, אותם דפים הם על פי הגאון הרוגצ'ובי. דיברנו על אותו איסור שחיטת האם והבן, אוסו וספינו, ועל פירי וריביה, והמצווה של השבס יצורה, וגם על הנושא של ניאוף, שלא לגרום לניאוף. אז יש לי כאן היום עוד ספר אחד על הרוגת שובר מרב מנחם קשה זכור לברוך שנפטר לא מזמן, וזה נקרא מפענח צפונות. הרי הספרים של הרוגת שובר בדרך כלל הם נקראים צופנס פנח, והספר הזה מפענח צפונות הוא ספר שהוא כל כולו עיון בדרך לימודו של הגאון הרוגת שובר. הספר הזה הוא לא מומלץ, אני לא ממליץ עליו. למה? הוא לא חל להבנה, it's not user friendly. אדרבה, זה מסובך ביותר. אני השקעתי במשך יום שישי ושבת שעות על שעות כדי לנסות לפנח צפונות, Mashikena labia di zamamaraze. Velamani rotsesh tavru heteve tevala mamaraze. Ki stapaknu mishzocher al Shabbat, molechet Shabbat. Mai karbe molechet Shabbat. Hamlacha, hapuulada, ayo, a poel, o a totsa'a. Veraino baze stirot. כי מחד גיסו רב סלוויצ'ק היה תמיד אומר שלמה הוא חייב על בישול בכלי שני, הרי כלי שני אין מבשל. אומר רב סלוויצ'ק כי בקלי הבישול יש תוצאת הבישול ותיקון בדג, הוא מתקן את הדג, הוא עכשיו ראוי לאכילה. וכן אומר רב סלוויצ'ק על פי הסוגיה בשבת קופדלת, שאם הוא נוטל גגו של חטא ונמצא שיש שתי זיינים, אז הוא חייב על שתי אותיות בשבת, למרות שהוא לא כתב את האותיות. ואילו בגט, איפה שכתוב וכתב גט, וכתב ספר קריטות, לא יועיל. אז הנה רב סלוויצ'ק הוא בדעה שבנוגע למלאכת שבת, כגון בישול וכתיבה, העיקר הוא התוצאה ולא הפעולה. ולכן, אף על פי שהפעולה הזאת לא נחשבת לפעולה, כי הוא הסיר את הגג או שהוא עשה כלי שני, הוא חייב בשבת. לעומת זאת ראינו במשמרת קיים כמה וכמה הוכחות שבמלאכת שבת העיקר הוא הפעולה, ולכן למשל אף על פי שאיש או משום חיצו והוא הדליק נר בערב שבת הוא פטור, למה? כי אין לו פעולה של הברה בשבת. או למשל שניים שעשו פטורים בשבת, כל אחד עשה חצי פעולה. והמשמרת קיים מדגיש שמדוע בשבת למשל במלאכת בישול העיקר הפעולה, משום שהרי למעשה הבישול בחפץ קורה מאלו, לא על ידי האדם. האדם רק מניח את הקטרה על האש, וממילא כתוצאה מאליה התבשיל מתבשל. אז אדרבה, אי אפשר לבוא ולומר שהוא חייב על המשך הבישול, הוא חייב על הנחת הקטרה על האש. אז ממילא יש כאן בלבול עצום, יש כאן בוא נגיד סתירות, בלגנים, אני לא יודע איך לצאת ידי חובתי. אבל לפעמים יש חצי נחמה אם אתה רואה שאנשים אחרים גם כן התבלבלו בזה. ונדמה לי מי שיעבור על הקטע הזה, שזה סימן, לא סימן, סימן דלת, כן? יש גם סימן גימול, היי, ווב, אנחנו רוצים להתרכז רק על סימן דלת, ונדמה לי שהרוגת שופר עצמו לא הבין בדבר הזה. אמנם אסור לי לומר את הדבר הזה, אבל יש כאן סתירות מיני ובי ברוגת שופר. כי הרי הרוגת שובר הוא זה, כפי שראינו בדפי המבור, שמחלק בין פועל לפעולה, כאשר פועל הכוונה היא מעשה האודו, ופעולה היא תוצאת מעשה האדם. ויש לפעמים שהוא מהבין ככה, נוקד ככה, ויש לפעמים שהוא נוקד ככה. אז מבחינה אישית אני אשמח מאוד מאוד אם יזדמן לכם לעבור על הקטע הזה ולמצוא כאן סתירות. העבודה שלכם, המשימה שלכם היא למצוא את הסתירות פה. לחפש את הסתירות. בסדר? אוקיי, רבותיי, אז מחר בעזרת השם נשלים, אני מקווה, את הנושא הזה של מייסה ותוצאות המייסה, וביום שלישי נקדים איזשהו מפתח חדש. עוד לא ביררתי, אבל יש לי כמה מחשבות בכיוונים שונים.
יש לו שלושה סוגיות שלהם, פועל, פעולה.
יש לו גם נפעל, למה? כי הוא טוען שבמלאכת כיבוי אין נפעל. למה? כי בכיבוי האש מסתלק מפה. אז בדרך כלל הוא אומר במלאכת שבת יש את הפועל של האדם, יש את הפעולה שהוא משפיע על החפץ, ועכשיו יש לי את החפץ של עצמו. אבל הוא טוען שבכיבוי יש משהו מאוד מיוחד, כי אין חפץ. לגבי מלאכת הוצאה, נדמה לי שבאיזשהו שלב הוא טוען שגם מלאכת הוצאה היא מיוחדת. למה? כי יש פועל שהוא מוציא את החפץ, אבל אין פעולה, משום ש מי נפקמין אם החפץ נמצא ברשות אחת או ברשות אחרת לא נשתנה כלום לגבי החפץ אז גם פה אין, אין, אין בעצם פעולה אבל אני אשמח מאוד אם תמצאו פה אני רמזתי לכם בכמה מקומות שיש סתירה האם הולכת כתיבה בשבת היא משום מייסה כתיבה או תוצאת מייסה כתיבה האם הולכת הוצאה היא משום מייסה הוצאה או התוצאה של מייסה הוצאה ואם יש סתירות ברוגת שובר אז אני שמח מאוד כי לכן לא יצאנו ידינו ורגלינו ובייס המשך כאן כי יש באמת באופן אובייקטיבי יש כאן הרבה הרבה קושיים והרבה הרבה סתירות אוקיי? נעבור טוב